שלום, והיום בפודקאסט על משמעות, אני תמיר דורטל, ראיינתי את עידן לוי מהערוץ מושג ירוק. עידן ואני דיברנו על כל ההקשרים הגיאופוליטיים של האקלים, והספרנו שלא מדובר בסך הכל באג'נדה תמימה וסביבתית שדואגת לכדור הארץ, אלא שגופים גדולים כמו רוסיה וכמו סין דוחפים את האג'נדה הירוקה במלוא המרץ, דווקא כי הם רוצים לעצור את המערב ולתת להם יתרון יחסי, אין במחירת אנרגיה למי שמשתמש באנרגיות מתחדשות, לא אמינות, ואין במשחק הגיאופוליטי על הכוח. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום עידן.
שלום תמיר, מה שלומך?
בסדר. סתם עם מקמי ערוץ מושג ירוק בטלגרם, ופעיל מאוד גדול של מכחיש אקלים, אפשר לומר את זה?
אני לא מגדיר את עצמי מכחיש אקלים.
לא, ברור. סתם מטרלה. אבל בפרק הזה רציתי לדבר איתך בהמשך לשני פרקים מאוד חשובים שעשיתי עם חברך יונתן דובי, על אנרגיות מתחדשות הראשון, והשני הוא על ההתחממות גלובלית ועל המודלים. תשמח לדבר איתך על האינטרסים שעומדים במפה הגיאופוליטית מאחורי כל התחום הזה של התחממות גלובלית. לא הרבה אנשים יודעים, אבל יש הרבה מאוד אינטרסנטים כאלה ואחרים שהם לא סתם שואפים לאיזה עולם ירוק יותר, עולם מתוקן יותר, עולם פחות פליטות CO2, אלא גופים מאוד מאוד צינים, חלקם מדינות כמו סין ורוסיה, שיש להם הרבה מה להרוויח מזה שמדיניות של אקלים, מדיניות ירוקה תקודם, ולא מספיק מדברים על זה. כאילו מתייחסים לכל השיח הזה כשיח של אקטיביסטים ציבוריים כאלה, כל מיני עמותות כאלה ואחרות, ופחות לשיח שמדבר על באמת על המגרש של המלחמה הבינלאומית, על כוח, על משאבים, על אינטרסים, על עוצמה, ובשביל זה הזמנתי אותך היום.
טוב, בסדר גמור, אני יכול לדבר על זה שעות.
יאללה מכבי.
אז קודם כל אני אפתח ואני אגיד שהאג'נדה האקלימית, אני חושב שרוב מי ש... מקדם אותה בעולם ובמערב, אני חושב שהוא באמת מאמין בזה. הוא לא זה סוכן של אף אחד. אני חושב שהוא פשוט חושב שמה שהוא שומע, האפוקליפסה האקלימית זה אמיתי, זה באמת יקרה, ושאנחנו חייבים לפעול עכשיו ומיד, וזה עבור הרבה אנשים מחליף את ה... את הדעת או את העשה ואל תעשה שלהם. אני חושב שהם טועים, אבל רוב האנשים אני לא מייחס להם כל מיני כוונות ציניות. אבל זה רוב. יש לדעתי כן כוחות באג'נדה הזאת, או שרוכבים על האג'נדה הזאת, אני לא אומר שהם יצרו אותה או מובילים אותה, אבל הם בוודאי רוכבים עליה, שזה כוחות שחלקם גיאופוליטיים, וחלקם אידיאולוגיים, וחלקם כלכליים, והם בוודאי תורמים הרבה מאוד לשימור האג'נדה הזאת בראש סדר היום העולמי.
נגיד, הרבה מאוד תאגידים בינלאומיים, תאגידי אנרגיה בינלאומיים, הם מאוד בעד אנרגיות ירוקות, ואני שואל את השאלה למה, כאילו אם הם מוכרים נפט, מוכרים גז, מוכרים תחנות כוח פחמיות, למה להם להיות בעד אג'נדה כזאת ירוקה, הרי זה לכאורה מסכן אותם, אז התשובה היא שכמובן הם גם, יש להם חברות בת או חברות אחיות שעוסקות באנרגיות הירוקות, ואז הם כאילו גם יוצאים טוב בעיני הציבור שהם תורמים כסף לאג'נדות ירוקות וללוביזם, וגם בסוף יוצאים הרבה מאוד מכרזים, לכל מיני פרויקטים שקשורים לטורבינות רוח, טורבינות מים וכל מיני פאנלים סולאריים, ואז בעצם הם מרוויחים כסף מהחברות בית שלהם, או מזה שצריך הרבה תחנות כוח פיקריות, שתחנות כוח שיודעות לייצר הרבה מאוד חשמל במעט מאוד זמן, כי האנרגיות הירוקות הן לא יציבות בטבע שלהם. אז זה סתם דוגמה לאג'נדה כלכלית.
אני חושב שזה אפילו מעבר לכך. אני חושב שאתה מצקל על השדה הטכנולוגי של מה שקיים היום באנרגיה. אם אתה חברה שמוכרת אנרגיה לחשמל, האיום הכי גדול עליך זה שהגרעין יהפוך להיות איזשהו מקור משמעותי מאוד בעולם. דווקא להתחיל לתמוך באנרגיות ירוקות, זה משהו שיכול מאוד מאוד לשמר את המודל העסקי שלך לעשרות שנים קדימה, כי לא ניתן כמעט להחליף את הייצור חשמל הפוסילי בייצור חשמל מתחדש. כל מי שמבין את ההנדסה ואת המדע ואת הכלכלה מאחורי זה, מבין את המציאות הזאת, רוב הציבור לא, אבל עם קורים גרעיניים אפשר ממש לעשות נזק כבד לכל חברת אנרגיה שמוכרת דלק לחשמל, לדוגמה. אז כאן בוודאי שיש לך כאן ברית שהיא נראית לא טבעית, אבל אתה מסתכל על האינטרסים הכלכליים היא מאוד טבעית, שבי-פי וכאלו מאוד ירצו להיות בעד רוח וסולר, אבל כמובן גרעין לא. אז יש התאגדות של כולם נגד הגרעין, ירוקים ולא ירוקים.
אבל אנחנו מדברים על המגרש הבינלאומי. במגרש הבינלאומי יש הרבה מאוד שחקנים. כמובן אפשר להתחיל לדבר מארצות הברית. כאילו, ארצות הברית מקדמת הרבה מאוד דברים ירוקים. משום מה, בתוך ארצות הברית פנימה, יש מלחמה כזאת או אחרת בצינור נפט, משהו כזה, מדברים על הפייפליין, שצריך לזרום מקנדה לארצות הברית, אבל במקום לקדם אותו, אז המפלגה הדמוקרטית מקדמת קניית נפט מערב הסעודית. זאת אומרת, במקום שארצות הברית תהיה יצרנית הנפט הכי גדולה בעולם, כמו שהייתה בתקופתו של טראמפ, פשוט תבדקו. תראו US Export Oil, ואתם תראו שפשוט בתקופת טראמפ, בגלל שהוא נתן אישורים רגולטוריים לקריאת גז ונפט על ידי פצלי שמן, בטכנולוגיה של פרקינג, אז ארצות הברית נהייתה יצואנית, ועכשיו במקום להיות יצואנית היא הולכת ומתחננת לערב הסעודית.
נכון מאוד, לארצות הברית היה כושר הפקה מאוד גדול, שבאמת איך שביידן נכנס, הם התחילו להילחם בתעשייה הזאת, ואגב, אחת מהבטחות הבחירות של ביידן הייתה שהוא ישים סוף לתעשייה הפוסילית. אבל זה בא באמת עם גישה הפוכה, שהוא עכשיו רודף אחרי כל דיקטטור וכל שונא ארצות הברית בעולם, כדי שהם יפיקו יותר נפט כדי שהוא יקנה אותו, אז
במקום שיצרו אותו בצורה יותר זולה, וללא הגבלה, ללא תלות, אפילו בצורה, אתה יודע, הרבה פעמים שמאל מדבר על מדינה אוטרקית, שמספקת את כל צורכיה לעצמה. גם אצלנו דיברו בכל מתווה הגז, על זה שצריך למכור כמה שפחות גז לאירופה ולמדינות אחרות, וכמה שיותר גז לשמור אצלנו. ובארצות הברית, משום מה הם אומרים לא. יצור של משהו גורם לפליטת CO2, שזה הרי לא מזהם כלום, הצמחים נהנים מזה מאוד, וגם האדם, זה לא מפריע לו, עוד אחוז, עוד שניים, עוד 10% של CO2, זה לא משהו שגורם בעיות לבני אדם, זה גורם אולי בעיות גלובליות, לפי התיאוריה הירוקה, אבל אומרים כמה שפחות ייצור אצלנו, כמה שיותר פליטות CO2 אצלנו, אבל אם זה בערב הסעודית, לא נורא. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
כן, אני חושב על שזה מעבר לזה, אני חושב שמי שבאמת מחויב לאג'נדה הירוקה, ומה שביידן, ממשל ביידן מכנה build back better וכל התוכניות האלו, איך שהם רואים את זה, יש יתרון בכך שאנרגיה תתייקר ויהיה מחסור והמחירים יעלו, כמובן הם משלמים על זה מחיר פוליטי, אבל האידיאולוגים האמיתיים שמאחורי האג'נדה, הם אומרים, כשהמחירים יעלו זה יהרוס ביקושים, וזה יהרוס אותם לנצח. כלומר, כשהדלק יהיה יקר, אתה בסוף תקנה את הרכב החשמלי, כן? אנחנו נדחוף אותך לצמצם את הצריכה שלך, ולצמצם את התנועה שלך, ובאופן הזה
תעבור לעבודה מהבית, בזום.
אנחנו נייצר לחצים כאלה על הכלכלה, שידחפו אנשים לזנוח את הרכבים שלהם ואנחנו בינתיים לא נשקיע ולא נפתח תשתיות פה. אנחנו בינתיים, אם יש לנו איזה שוק אנרגיה, נקנה את זה מדיקטטורים, אבל בשלב מסוים אנחנו נהרוס כל כך הרבה מהביקוש המקומי, שנוכל גם להפסיק לקנות את האנרגיה הזאת מבחוץ, ואנחנו כבר נהיה במקום אחר. כלומר, הם חושבים שהם פשוט עושים איזשהו מהלך זמני, איזשהו גשר, אבל הם אומרים, אם אנחנו נקים את התשתיות האלו פה, אז כשאתה מקים תשתית, אז זה ל-40 שנה, ל-50 שנה, אתה עושה לעצמך לוק-אין לתוך איזשהו סופליי, והם לא רוצים בכלל לעשות את ההשקעות האלה. אז אחת ההחלטות הראשונות של ביידן הייתה לבטל את צינור הנפט שהיה אמור להגיע מסדות הנפט של קנדה, שהיה אמור לספק הרבה מהספקה. הנפט הזה עדיין זורם רק במסעיות, וזה כמובן...
עכשיו השביתת נהגי מסעיות בגלל הקורונה וכל הדברים האלה. מסעיות
ורכבות, כן. רכבות, אגב, של וורן באפט, שאחד התורמים הגדולים של ביידן. אז כשהוא ביטל את הצינור, היה הרבה סימני שאלה, מה הייתה המוטיבציה. הוא לא הרשה יותר לעשות פראקינג על קרקע פדרלית.
שזה הרבה מאוד מהקרקע בארצות הברית.
הרבה מאוד מהקרקע, נכון. הרבה מאוד חקיקה כזאת שבעצם חונקת, וגם אם אתה עכשיו בן אדם שאמור, אתה חברת אנרגיה ואתה שוקל, האם אני עכשיו לוקח סיכון ואני קודח ואני מחפש.
כן, אתה יוצר חוסר ודאות בעצם.
אתה יוצר חוסר ודאות קיצוני בשוק, וכרגע כולם יושבים על השמרים ולא מפתחים עוד מאגרים, והטבע של מאגרים היא שהם מדלדלים לאורך זמן. אתה, כלומר, אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד, וככל שמחפשים מוצאים עוד ועוד, אבל כשאתה מפסיק לחפש, אתה בסוף מגיע למצב של, של, של דעיכה של הקיים. אתה חייב כל הזמן להיות במצב שאתה ממשיך לחפש עוד ועוד. אז כרגע נוצר מצב שיהיה לנו גאפ של כמה שנים, שבו התעשייה הזאת בעצם לא עשתה את ההשקעות.
גם אם יונתן דובי ינסה ארצות הברית, ויגיד, יאללה, תעשו מה שאתם רוצים, ותפתחו גרעין, גז, נפט, שוק חופשי, עדיין יהיה לנו גאפ שנוגע לזה שלוקח זמן לפתח מאגרים.
נכון, אין פה מעבר מ-0 ל-100. אגב, יש גם מאגרים, לדוגמה ברוסיה, שבגלל שעכשיו המערב יפסיק לקנות את הנפט שלהם, כן, או שהוא לפחות ינסה, או לפחות מתיימר, יש מאגרים שאם אין להם קצב וזרימה מסוים, הם פשוט נסתמים. ואתה מאבד את הבאר הזאת, ואתה צריך להשקיע אחרי זה.
כן, ואי אפשר להחסן בשום מקום. כאילו, אין מספיק מקומות כאלה גדולים.
בדיוק, אז אתה בעצם מאבד כאן איזושהי יכולת שהייתה קודם, ועכשיו אתה מאבד אותה, ואלא אם כן מישהו מוכן לבוא לרוסיה ולהשקיע הרבה כסף וידע טכני, שלא בכך יש לרוסים, הם התבססו גם על הרבה ידע טכני מערבי, כדי לפתח את, את המאגרים שלהם. אז אלו מאגרים שהם גם, הם הופכים להיות מאונליין לאופליין, גם אם המלחמה תיגמר עכשיו. כלומר, אתה יוצר כאן שוק למערכת שיהיה לך פחות אנרגיה ממה שהיית רגיל עד לפני שנה.
זה קצת כאילו מזכיר את שרשרות ההספקה הגלובליות, שברגע שנתקעה ספינה אחת בתעלת סואץ, אז פתאום משלוחים התעכבו לא עכשיו כמה זמן שלקח לפתוח את התעלה, בשלושה שבועות, חודש, אלא פתאום בשנה. כאילו, כי הספינה הזאת אמורה להגיע למקום 1, 2, 3, 4, 5, ופתאום ברגע שהיא יכרה למקום 1 בחודש, אז היא לא מגיעה ל-1, 2, 3, 4, 5, היא מגיעה ישר ל-5, ואז משלוח 1 צריך לפרוק, להביא את זה באונייה אחרת, וזה יוצר בלגן על המערכת, שהוא הרבה יותר גדול מאשר משהו שהיה ונגמר. נגיד הקורונה, סך הכל מבחינה גלובלית של סחר בינלאומי, היא די נגמרה. כבר כמעט אין סגרים, אבל עדיין אנחנו מרגישים את ההשפעה שלה על שרשראות ההספקה העולמיות.
אתה מרגיש את ההשפעה, וההשפעה תהיה עוד הרבה זמן. אני חושב שהעלות משלוח של מחולה משנגחאי ללוס אנג'לס, אם אני זוכר את המספרים, אני לא מתחייב למספרים, אבל אני חושב שמחולה עלתה $2,000 או משהו כזה לפני הקורונה, והיום זה משהו כמו, המספר שאני ראיתי זה 16 או 17 אלף דולר, משלוח מחולה.
כאילו מה, פי 6, פי 7?
כן. יכול להיות שזה השתנה מאז שראיתי את המספר הזה, אבל אני יודע
אבל שאתה... אבל גם זה עולה רק פי 2, נגיד פי 2, בסדר, בוא נהיה שמרנים. עדיין גם פי 2 זה משפיע מאוד על העלות ועל הכדאיות של ייצור של מוצרים מסוים. יש מוצרים שפשוט בפי 2 לא שווה לייצר אותם. ראיינתי את אורי מלמד, שהוא בעל מסעדה ממפיס בתל אביב, ודרשו ממנו להתקין איזה ערובה מסוימת, מאוד מיוחדת, שתעלה לו 150 אלף שקל. אז אמרתי לו, אוקיי, למה אתרת נגד בניית הערובה? כאילו, אוקיי, אז תגלגל את זה לצרכנים. הוא אמר, לא. אני לא יכול להיות המחיר המבורגר שלי ל-70 שקל. אני אסגור את המסעדה במיקום הזה, ואני אעבור למיקום אחר אולי, או שאני לא אעבור למיקום אחר, אני אסגור סניף, אני אקים סניפים בעיר אחרת, אבל יש עלות מסוימת שאתה כבר לא יכול לגלגל לצרכנים, שאתה כבר לא יכול לעמוד בה, שפשוט המוצר הזה הופך להיות מוצר, שלא משתלם לייצר אותו בכלל.
נכון, אנרגיה זה טיפה אחרת, כי אין כל כך אלסטיות בביקוש. כל עוד בן אדם יש לו עוד כסף בכיס, הוא יוציא את הדולר האחרון שלו על אנרגיה. הבעיה שהעולם העשיר יתחיל להוציא הרבה יותר על אנרגיה, אני פרסמתי לו מזמן פוסט, שהוא נכון ל, אני חושב, 2021, או 2022, המחצית הראשונה, שהעולם היום מוציא 13% מהתוצר העולמי על אנרגיה. כאשר רק לפני שנתיים זה היה משהו כמו 4% או 5%, ובממוצע היסטורי של, אני חושב, לפחות 50 שנים אחרונות, זה היה בערך 4% מהתוצר העולמי. כבר היום זה ב-13, שאת כל הפער הזה, הרוב, זה בעצם עושר של העולם המפותח, שמפנים אותו מ... כל שאר הדברים, מפיתוח תשתיות, חינוך, ביטחון וכו וכו וכו, זה הולך לאנרגיה, כאשר העולם העני לא מצליח להתחרות בכלל בתחרות המחירים הזאת, ואתה רואה יותר ויותר מדינות חלשות מגיעות ממש לרמה של סף קריסה ואינפלציה שפשוט מחסלת שם את האוכלוסיות.
כן, האמת חשוב להגיד באמת כמה מילים על יוקר המחיה, שאנחנו עכשיו רואים יש אינפלציה בכל מדינות המערב, יש אינפלציה בישראל, עלייה של מחירים, העלייה של מחירים חלקה בגלל שרשראות השינוע, שרשראות ההספקה הבינלאומיות, שנפגמו מאוד, מה שדיברנו על תעלת סואץ ועל הקורונה ועל העלות של מחולה, להוביל אותם מקצה העולם בשביל להביא מוצרים סינים זולים של הכל בשקל, אבל גם מוצרים יותר יקרים, מוצרים שהם לא הכל בשקל, גם להביא טויוטה מיפן, שיוצרה במפעל איפשהו במזרח או ביפן, להביא אותה לישראל, גם זה, המחיר של הדבר הזה עולה, ובסופו של דבר אנשים יקנו פחות מכוניות חדשות, פחות הכל בשקל, ופחות כל דבר, כי המחירים עולים. זה אינפלציה שלא נובעת רק מהדפסה של כסף, כמו שהרבה פעמים אנחנו רגילים לאינפלציה כזאת מעשרות שנים האחרונות, בישראל זה היה מאוד חזק בשנת 85, בבריטניה הייתה אינפלציה מאוד גבוהה, בארצות הברית לפני רייגן הייתה אינפלציה גבוהה, זאת אומרת יש אינפלציה שנובעת מזה שהממשלה מדפיסה כסף, ולכן כל המוצרים פתאום נהיים יקרים יותר, אבל אינפלציה של היום היא אינפלציה שנובעת מזה שהעלות של דבר שקשור לייצור של כל דבר וכל, ממש החל מחיטה ועד למוצרים של הכל בשקל וטויוטות והמחשב הנייד שלנו, זה פשוט אנרגיה. האנרגיה היא גורמת לעלייה של המחירים ולהתייקרות של כל דבר ועניין, ולכן יש עלייה ביוקר המחיה. זאת אומרת, זה לא קשור, אני יודע שמאזיני הימנים לא אוהבים את לפיד, אבל זה לא קשור ללפיד. כמובן שלפיד יכול לעשות המון רפורמות בשביל להוריד את יוקר המחיה בישראל, ללחם בהסתדרות, להפריט את הנמלים, והרבה מאוד דברים טובים שהוא יכול לעשות. או אפילו להוריד את מס הבלו על דלק, ולהפוך אותו במקום מס אחוזי למס שהוא נגיד על כל ליטר דלק, יהיה שקל, במקום מס שהוא אחוז, ואז ככל שהמחיר דלק הגולמי עולה, אז גם המס הזה עולה. אבל העלייה של המחירים לא נובעת בגלל ממשלת לפיד בנט, היא נובעת בגלל עליית מחירי האנרגיה, והדבר הזה נגרם בגלל גם אינטרסנטים מאוד גדולים, כמו אופק, שהם בעצם קרטל שמעלה את מחירי הנפט בכל העולם על ידי תיאום מחירים. סנקציות על איראן, הן גורמות לעליית מחירי הנפט, כי אם איראן, אפילו שהיא לא מוכרת לנו נפט, אם היא מוכרת להודו או לסין או למקומות אחרים נפט בלי סנקציות, אז הביקוש, סליחה, ההיצע של הנפט עולה, ואז המחיר של הנפט גם לנו הוא מחיר יותר זול, אם אין סנקציות על איראן. אז אפשר בשביל להוריד את מחירי האנרגיה בעולם, להוריד את הסנקציות על איראן, סתם רעיון מטורף מבחינה גיאו-אסטרטגית. אבל רעיון נהדר מבחינה כלכלית. היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
תהל, מסכים איתך שלפיד ובנט אין שום קשר למה שקורה עכשיו בעולם, וישראל אין לה שום השפעה על מחירי אנרגיה. יש לה כמובן השפעה על המיסוי שהיא שמה על הדלקים. אני דווקא לא מאלה שחושבים שצריך להוריד הרבה את המיסוי, אני חושב שזה המס הכי יעיל במשק, והייתי רוצה לראות הורדות מיסים במקומות אחרים שהרבה יותר מסבכים את החיים של כולם.
מס רווחי הון לדוגמה.
כן, הרבה מאוד מיסים שמאוד מקשים על החיים, דווקא שלם פלט במשאבה, זה מה שאתה לא צריך אף פקיד שומה שיבוא ויחקור.
זה פוגע בפרטיות.
כן, אם כבר לעשות מיסים, אז בסדר שם. אני כן אומר, זה לא לפיד, זה לא בנט, זה כן ביידן. זה כן ביידן. אופק וכל השחקנים האלו, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. ברגע שהמערב מחליט שהוא עכשיו הופך להיות מעצמת אנרגיה, הם ליצנים, אין להם בכלל מה לעשות, כן? אם היינו חוזרים לדוקטרינה הטראמפית, כן? שהמערב והחברים שלו, המערב דואג לעצמו, המערב יפיק כל טיפת אנרגיה שהוא יכול, והוא ימכור לחברים שלו, לפני הכל, ואנחנו לא נבנה צינורות לרוסיה, ולא נעשה שום דבר כזה.
כי כן? לא צריך.
לא, כי אנחנו באימות אסטרטגי, מול האנשים, אנחנו לא נהיה תלויים בהם אנרגטית.
אבל גם לא צריך, זאת אומרת, אם ארצות הברית מייצרת כל כך הרבה נפט שהיא יכולה לייצא, אז היא יכולה גם לייצא לאירופה. לא צריך צינורות.
היא יכולה, זה פחות יעיל אגב. אין ספק שפחות יעיל לקחת גז, לדחוס אותו, גם, להשיט אבל, אותו באוקיינוס.
אבל גם לב רוסיה, זאת אומרת, אם אנחנו מדמיינים את העירות ממערב למוסקווה ולסן פטרסבורג, אז באמת זה קרוב לגרמניה. אבל יש לרוסיה שדות נפט באזור הרי האורל, ומעבר להרי האורל, מאוד מאוד רחוקים, כמעט רחוקים כמו תעבורה ימית. אנחנו יודעים, מתום הסול יש לו ספר נהדר שנקרא Disparities and Despair, שבו הוא גם מנתח את ההשפעה הגיאוגרפית של אושר ועוני, ספר ממש מומלץ, אני מקשיב לו באודיובוק עכשיו, והוא מדבר על זה שההובלה הימית תמיד הייתה ההובלה הכי זולה שיש. כל ערי אירופה, כל עיר שאתם מסוגלים לדמיין אותה שהיא עיר מרכזית באירופה, היא נמצאת או על נהר שאפשר להשיט בו ספינות מסע, ולא על איזה נער הירדן צ'וקומוקו כמו אצלנו, נחל הגיחון, כל מיני קשקושים כאלה, או על הים. ממש, כמעט כל עיר שאתם תחשבו עליה, תחשבו על ברצלונה, תחשבו על רומא, תחשבו על מילאנו, תחשבו על פריז, תחשבו על לונדון, כל עיר ועיר ממש, בורדו, ברור, ברלין, כל הערים האלה הם בדרך כלל גם קוראים על שם נהרות. פעם אחת היה במי רוצה להיות מיליונר, מה השם של הנהר שמוסקווה יושבת עליו. הוא נקרא מוסקווה, זה אותו שם. ובאירופה יש תנאי שטח כל כך טובים, היא כל כך מפורצת, שיש לה לאירופה שטח חוף גדול פי 2 מאשר כל אפריקה, למרות שאפריקה גדולה פי 4 מאירופה. שזה כאילו מטורף לראות כמה הגיאוגרפיה בעצם בונה את העושר, ואין שום מקום באירופה, אפילו לא כפר קטן אחד, שמרוחק יותר מ-500 קילומטר מנחל מרכזי או מחוף. זאת אומרת שתמיד מסחר יכול להגיע לכל מקום ומקום באירופה בצורה מאוד מאוד קלה. ולכן הובלה מארצות הברית, לפחות מהחופים לאירופה, היא הובלה די קלה. יש קווי מסחר ענפים ואפשר להביא לשם ולייצא נפט וגז בצורה מאוד זולה.
כן, תראה, לגבי הובלה של נפט, כן, לגבי הובלה של גז, יותר יקר להוביל גז.
כן, בגלל ההנזלה.
הנזלה, אתה צריך להקים מתקנים גם של הדחיסה וגם של שאתה עושה את התהליך ההפוך בקליטה, אתה צריך את הצנרת כדי להוליך את זה, כלומר זה תשתית הרבה יותר כבדה מאשר להפיק את זה איכשהו מקומית ולהוביל את זה בצינור. אתה חייב לדחוס את זה, אני חושב, ל-1 חלקי 600 בנפח, ולהוריד את זה במאות מעלות כדי שזה יישאר נוזלי, וזה לא תהליך זול. במחירי גז מסוימים, זה משתלם. כאשר האלטרנטיבה שלך היא לקנות זה מהאויב שלך, אז זה משתלם, כן? אפשר לעשות את זה במחירים שהם make sense, אז ארצות הברית וקטר למשל יכולות לספק חלק עצום מהגז של העולם, וזה בלי לדבר על כך שלאירופאים בקרקע שלהם יש עתודות גז שהם מסוגלים להפיק, שהם פשוט החליטו שהם לא יעשו את זה כדי להציל את כדור הארץ.
גם להם יש?
כן, כן, יש להם. יש שדות בצרפת, יש שדות בגרמניה.
בנורווגיה ודאי, מעצמת אנרגיה.
אני לא מדבר על קידוחים בים, אני מדבר על פראקינג. על הפוטנציאל שלהם לעשות מה שאמריקאים עושים בקינטקי ואוקלאומה וכל האזורים האלה.
ומה שאנחנו יכולנו לעשות בעמק האלה, אבל המשרד לאיכות הסביבה מנע את זה.
כן, הוא מנע אפילו את הפיילוט.
כן.
אפילו פיילוט להפקת נפט מדובר שם.
כן, מי שרוצה אני יכול לשלוח לו מכתב מדהים שכתב סמכון שהיה יושב ראש המועצה הארצית לכלכלה, שהיא בעצם גוף שמייעץ למשרד ראש הממשלה בכל ענייני כלכלה, והוא ממש כותב, בואו תנסו לפחות, כאילו, תאשרו לפחות את הפיילוט, הוא ממש מתחנן למשרד לאיכות הסביבה, אני לא זוכר מי עמד בראש המשרד, זה היה סביב שנות 2010, 2007 כזה, יש לי עדיין במכתב ושמור במחשב, זה מכתב מזעזע, שפשוט רואים אותו מתחנן ואומר, רק תאפשרו את הפיילוט, גם אם לא נשאוב משם שום דבר, גם אם הפיילוט הזה רק יצליח ולא תיתנו אישורים, עצם זה שנדע אם יש לנו את הפוטנציאל או אין לנו את הפוטנציאל, יכול להיות שנגיע למצבים קשים גיאופוליטית, שנצטרך לדעת האם יש לנו את המאגרים האלה או לא.
משיחה עם גיאולוג מאוד בכיר, שהיה מעורב ממש בסיפור הזה, יש כנראה בקרקעות שלנו נפט של הצריכה המקומית שלנו יכול להספיק, אני זוכר מעל 100 שנה, כן, אבל כמובן שאנחנו לא נצטרך, אנחנו נוכל לייצא. מה שכן, לזכות אלו שלא רצו להתקדם עם הפרויקט הזה, עלות ההפקה בזמנו הייתה מאוד גבוהה, והעריך אותה משהו כמו $85 לחבית.
שאם המחירים יהיו $85 לחבית, אז יהיה כדאי. זה הכוונה.
$85 הקוסט של הפקת חבית, כן?
בלי שינוע, בלי כל הדברים.
בלי כל השאר, שזו הייתה הערכה בזמנו, שבזמנו זה היה מחיר, אני חושב, מאוד גבוה ביחס לשוק,
כן.
או ביחס לנורמה.
גם היום זה מחיר, היום אנחנו בסביבה של $100 לחבית, 120.
אז היום אולי היית מסתכל על זה, אחרת.
היום הטכנולוגיה השתפרה פשוט. זאת אומרת, היום, רוב המוצרים היום הם יותר זולים מאשר הם היו לפני 40 שנה.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
יכול להיות, אנחנו לא מדברים לפני 40 שנה, אנחנו מדברים לפני עשור אולי, אבל
כן, אבל הטכנולוגיה של פרקינג מאוד התקדמה, והיא פחות ניסיונית, וצריך פחות לדאוג לענייני זיהום, כי גילינו שהיא לא מזהמת. כל החימום קרקע הזה הוא לא מזהם, ואם הוא הורס מי תאום, זה מי תאום שאי אפשר להשתמש בהם, כי הם כל כך עמוקים. טכנולוגיה שהיום הבשילה מאוד.
יכול מאוד להיות שאם היום ייווצר מצב גיאופוליטי שבו יש לך מחסור בנפט, שהיום הרבה מהנפט שלנו מגיע מאזרבייג'אן, שיש לנו איתם איזושהי
ברית אסטרטגית נגד איראן.
ברית אסטרטגית, אז הם שמחים לתת לנו נפט בעבור דברים אחרים שאנחנו יודעים לתת. אבל בוא נגיד שאנחנו ניקלע למצב שאין מספיק נפט למדינת ישראל. כנראה יש בקרקע שלנו נפט, ובמחיר שאולי לא להיט גדול, אנחנו נהיה מסוגלים להפיק אותו, אלא אם כן, נחליט שסביבתית זה לא מתקבל על הדעת, וכאן נכנסים עוד פעם לוויכוח הזה של סדרי עדיפויות.
אז בוא נחזור רגע לתחילת השיחה, שרצינו לדבר בעצם מה האינטרסים הגיאופוליטיים לכל הסביבתנות. בוא נדבר אולי על רוסיה או על סין, על מי שיש לו אינטרסים בעצם להביא לי כמה שיותר אנרגיות מתחדשות במרכאות כפולות, שמש רוח, וכמה שפחות אנרגיות פוסיליות, כמו גז ונפט.
אוקיי, אז אנחנו נתחיל עם הקהל, שזה רוסיה. רוסיה תמיד חינו אותה בכינוי תחנת דלק עם צבא, כן? זה המשאב, יש להם המון משאבים, כן, מחצבים וזה, היום אנחנו כבר מבינים עד כמה היא חיונית לשרשרות הספקה, אבל היצוא המרכזי שלה זה אנרגיה לאירופה, נפט וגז טבעי. נפט בעיקר הולך לתחבורה, גז טבעי הוא הגז המועדף על כולם להפקת חשמל, אבל...
ולחימום גם כמו יונקרס.
ולחימום ולתעשייה, ולתהליכים כימיים חיוניים כמו תהליכי הפקת דשנים, ותהליכי הפקת פלסטיק וכו, כן? שהם תהליכים שאתה פשוט לא יכול לקיים את הכלכלה שלך בלעדיהם.
הרבה פעמים מפעל לא צורך חשמל, מעבר על החשמל שהוא משתמש בו למחשבים ולמזגן ודברים כאלה, הוא לא צורך חשמל בכלל מחברת חשמל. יש בתוכו תחנת כוח קטנה, כמו תדמיינו שלכם, יש תחנת כוח שנקראת קיריים של הבישול, ויש צינור גז שמוביל למפעל, אפילו לא מפעל גדול וענק, סתם מפעלים אפילו קטנים של בארץ, מפעלי פלסטיק קטנים, כתר פלסטיק כאלה, יש להם צינור גז שמגיע אל המפעל, והמפעל מייצר כמה אנרגיה שהוא צריך, הוא ממיר אותה או לחשמל או ישירות לחום, אם הוא רוצה, כמו שאנחנו עושים בקיריים שלנו בבית, פשוט זה ערובה קטנה, לא מזהמת כמעט, כי זה גז, וגז הוא כמעט לא מזהם, אין פיח שחור ודברים בסגנון הזה, והוא מייצר לעצמו את החשמל, או את האנרגיה הגולמית, את החום, שהוא צריך על פי דרישה. וזה יותר זולו, מאשר לצרוך חשמל מחברת חשמל.
כן, בוודאי, כדי
לייצר... אנשים לא יודעים את זה, את הדבר הזה, זה...
כן, הרבה פעמים באמת, התהליכים התעשייתיים, אתה צריך עבורם הרבה חום, ולייצר הרבה חום עם חשמל זה מאוד לא יעיל, והכי טוב לעשות זה ישירות עם שריפה של דלק, ולפעמים חלק מהתהליך הוא הפחמן עצמו, בעיקר למשל ביצירה של מלט ובטון, אתה צריך לייצר, אתה שורף מינרלים בחום מאוד גבוה, שאחד הדברים שאתה צריך לתהליך זה שהם יספחו גם הרבה מאוד פחמן, מה שהופך אותם אחרי זה כחומר טוב ליצירת בטון, וכמובן בלי בטון אתה לא יכול לקיים את הכלכלה שלך, אז הרבה מאוד מהאנרגיה בעצם הולכת על הדברים האלה, ואי אפשר להחליף אותה בחשמל, כן. החשמל, הוא לא ייתן לך את החום הדרוש, ובטח לא את הפחמן הדרוש. אז אני חוזר לרוסיה. רוסיה היא חלק מאוד מאוד משמעותי מההספקה של האנרגיה הזאת, בעיקר לאירופה, ויש לה אינטרס שזה יישאר ככה, ויש לה אינטרס שהמחירים יהיו כמה שיותר גבוהים. ולרוסיה היא כמובן יש לה שאיפות מסוימות בנוגע למדינות שעוטפות אותה וכו, כן? יש את התפיסה הרוסית של העולם, והיא רואה באזורים שלמים באירופה כאיזושהי חצר אחורית שלהם, ויש להם שאיפות טריטוריאליות שאני לא מצדיק אותם, אבל זה המשחק הגיאופוליטי מולם. עכשיו, הבעיה היא שהאירופאים והמערב אירופאים, בחסות הרבה מאוד מארצות הברית, או בוא נגיד חצי מהמפה הפוליטית של ארצות הברית, נכנסו למין מסלול שהם לא רוצים יותר לפתח מקורות אנרגיה עצמיים, והופכים את עצמם יותר ויותר תלויים באנרגיה הרוסית. עכשיו, האידיאולוגיה הזאת משחקת ישר לידיים של פוטין.
הוא לא מוביל אותה?
אני לא הייתי אומר שהוא מוביל אותה, אבל בהחלט הייתי אומר שהוא מטפח אותה.
הוא לא מזרים כספים, מקים עמותות, משלם ללוביסטים.
אז אני לא אגיד, אני עכשיו אגיד לך מה אמר מפקד נאטו לשעבר באחד מנאומי הפרישה שלו, שמו אם אני לא טועה רסמוסן, והוא היה ראש ממשלת דנמרק לפני שהוא היה מפקד נאטו, והוא פרש אם אני לא טועה ב-2014, ובאחד הרעיונות שלו הוא אמר שם, אנחנו יודעים מרשויות הביון במדינות החברות באיחוד האירופאי, שהרבה מההתנגדות להפקת גז במדינות האיחוד, פראקינג, כן, והרבה מהלובי של התנועות הירוקות וההפגנות האזרחיות וההתארגנויות האזרחיות נגד הסיפור הזה, הייתה בהפעלה ובהשפעה של הקרמלין.
מד קגב שולח שליחים לשם בשביל ליצור חוסר רציבות, בשביל לארגן הפגנות.
אז כן, כן, הוא אמר את זה ברעיון. אנחנו גם יודעים שהיו דברים דומים עם התנגדויות לגרעין בזמנו בשנות ה-80 בארצות הברית, עם גופים כמו גרין פיס וחו, שגם הייתה מעורבות רוסית, כמובן היה בשיא המלחמה הקרה, והדרך לעכב את התעשייה הגרעינית הייתה על ידי התנגדות של הירוקים. אני לא אומר פה שמישהו לא יבין שכל מי שהיה בהתארגניות האלו היה סוכן והיה מופעל והיה בכלל מודע לעניין, אלא שלתוך התנועות האלה בהחלט החדירו אלמנטים שהם דחפו לרדיקליזציה, כן? רוב מי שעשה את הפעולות האלה היה מה שאני קורא לו true believer, אבל לפעמים כארגוני ביון ודיסאינפורמציה עובדים בדיוק בשיטה הזאת, ומנצלים את החברה האזרחית במערב כדי להכניס עוד חיכוך למערכת ועוד התנגדויות. ויש לנו את זה מהמקור המוסמך ביותר, מפקד נאטו שגם היה ראש ממשלת דנמרק. אנחנו יודעים עוד מלפני זה שהיו בבריטניה שביתות של ועד קורי הפחם.
אז עם תאצ'ר.
אז עם תאצ'ר, כן. שהוועדים עצמם, וספציפית ראש ועד קורי הפחם, שהיה אדם מאוד עוצמתי בבריטניה, שהיה יכול להשבית את בריטניה ולהכניס אותה לשביתות אנרגיה ארוכות, כן? שהוא עצמו היה מקושר ישירות לקרמלין, והיו מטיסים אותו, והוא היה מגיע למוסקווה, והביון הבריטי רגל אחריו וכו וכו, והצליחו לשבור את השביתה שלו על ידי זה שהם שכנעו את האנשים שלו, שהם סך הכל היו אנשי ועדים, אבל הם היו פטריוטים בריטים, שכמובן לא היה...
שהוא בוגד.
שהוא בוגד, שהוא עצמו פועל ביחד עם הרוסים כדי להציס ולשרת האינטרסים של הקרמלין, והאנשים שלו, הקוראים שלו עצמו, הם מפנו לו גב ושברו את השביתה של עצמם. היו סיפורים כאלה, ותמיד רוסיה ניסתה לזעזע את מקורות האנרגיה של המערב, כי זה משאיר לה את הקלף הזה ביד, ואנחנו רואים איך פוטין משחק עם הקלף הזה, ואני רוצה גם להגיד ביקורת על הרבה אנשים במערב שמאוד מתרשמים מהסנקציות שיש, כן, זה בהחלט פוגע בכלכלה הרוסית, אבל זה לא בכך פוגע בשלטון של פוטין, וכשאתה עושה סנקציות ואתה פוגע בה, כמות בווליום, אתה מוריד את הווליום, ועכשיו יש לו הרבה פחות אנשים למכור להם, המחיר עלה ברמה כזאת שמבחינת הכנסות הוא לא נפגע עד כדי כך. כלומר, כשהמחיר מזנק, אפילו כשאתה מוריד את הכמויות, הוא עדיין מצליח למכור הרבה מאוד, ועדיין למאמן את מכונת המלחמה שלו. ויש לו דרכים עקיפות להוציא את הנפט הזה החוצה.
אז זה לגבי רוסיה. בעצם יש להם אינטרס להסתמכות אירופאית על אנרגיות כמה שיותר פשוטות, אז הם משלמים לאנרגיות ירוקות? מה היגיון?
לא, אני לא אומר שהם משלמים לאנרגיות ירוקות, אני אומר שהם פועלים בהחלט להשפיע על השיח הפנימי בתוך המדינות האלו, לתת רוח גבית לתנועות הירוקות שקוראות לא לקדוח ולא להניח צינורות ולסגור תחנות כוח, וכמובן התנגדות אדירה לא רציונלית לחלוטין לגרעין, כי אם אתה השיקול שלך הוא אקלים ופליטות פחמן, אז הנכס הכי גדול שלך זה הקורים הגרעיניים האלה של גרמניה. היו להם 17 קורים ב-2011, שסיפקו רבע מהחשמל שלהם. הם סגרו כבר 14 מהם, והשלושה האחרונים יסגרו השנה, בסוף דצמבר 22. אז ההתנגדויות האלה לחלוטין שיחקו לידיים של פוטין, שעכשיו הגרמנים וכמובן שאר אירופה יותר ויותר תלויים בגז שלו ובנפט שלו. הגז הוא הנושא, המפתח הוא הדלק שהכי קשה להחליף אותו, כי הוא הדלק שאמור לייצב את רשת החשמל ככל שאתה הופך אותה
יותר ירוקה.
יותר ירוקה, בדיוק כשאתה מפחית את האנרגיה היציבה שלך מהקורים הגרעיניים ותחנות הכוח שמייצרות בייסלוד אמין, שאתה יודע לחזות מראש את, את הייצור שלך.
כן, וגם ממש להגביר את הווליום, מתי שצריך.
בדיוק. אז אתה מתחיל להסתמך על מזג האוויר, ומזג האוויר לפעמים נותן לך רוח, ולפעמים הוא לא נותן רוח. לפעמים יש שמש בגרמניה, הרבה פעמים אין שמש בגרמניה. מאוד קשה לחזות את זה, והדרך היחידה לייצר איזשהו רצף יציב של אנרגיה, זה שאתה בסטנד ביי כל הזמן מחזיק טורבינות של גז שאתה מפעיל ומחבא כל הזמן, זה מייקר את החשמל באופן נוראי, החשמל בגרמניה התייקר פי 3 לדעתי, אם אני זוכר את הנתונים בעשור האחרון, רק תחשוב בישראל הייתה מייקר את החשמל פי 3, זה פשוט קטסטרופה.
כן, ובמקום חשמל נגיד של 1,000 שקלים למשפחה ממוצעת, של 3,000.
עכשיו, זה עוד יותר חמור מישראל, כי זה לא רק חשמל, זה גם החימום, ובגרמניה מאוד מאוד קר בחורף, והחורף הם הולכים לחוות כנראה את אחד החורפים הקשים שבזיכרון ההיסטורי שלהם אולי מאז המלחמה.
יהיה מוות.
יהיה הרבה מוות מקור, אלא אם כן פוטין יחליט שהוא מתרצה ויפתח להם את הברז. כרגע נראה שהוא מחזיק אותם על איזשהו הספק מאוד דליל, שיכול להיות שיש...
נראה לי שראיתי את זה אצלכם בערוץ, שמספר החיפושים בגוגל, בתוך גרמניה, לעצי עסקה, הוא עלה פי, לא יודע, פי 1,000, פי 2,000, בשבועיים שלושה האחרונים, והעונה שבה קונים עצי עסקה, קורטים אותם בקיץ, ומשתמשים בהם בחורף, וגרמנים התחילו להבין שאולי שווה לקבל זה עצה טובה מסבא, איך שורדים את החורף, כי בלי עצי עסקה לא יהיה אפשר לשרוד את החורף, ופשוט אנשים ימותו.
יש מחסור בעצי עסקה, כן.
אי אפשר לשרוד במינוס 10 מעלות, אפילו בטמפרטורה של 3-4 מעלות. אי אפשר בלי עסקה, בלי חימום, זה פשוט בלתי אפשרי. זה לא שאנחנו פה בישראל כן נדליק מזגן, לא נדליק מזגן, כמו שחברת החשמל רוצים שנדליק מזגן על 24, שזה בכלל לא מקרר, זה סתם עושה רוח כזאת מגעילה. זה בסדר, בלי מזגן אנחנו מסתדרים. גם באזור המרכז, לפני כמה עשרות שנים לא היה מספיק מזגנים, בכלל לא היה מזגנים, ועברנו את החורף, אף אחד לא מת פה, גם אם מתו מעט מאוד אנשים. במדינות קרות אי אפשר בלי עסקה. זה מי שרוצה להסמכתאות שמרניות, אפילו בפוסקים האשכנזים, מדובר על זה שמותר להכניס בול עץ לתוך האח כמובן, על ידי גויים, אפשר ממש לבקש מהם, לשלם להם כסף על זה, שיכניסו לנו בול עץ, או לבקש מהמשרתת שתעשה את זה, כי פשוט זה פיקוח נפש. ככה מה שכתוב בכל הספרי פוסקי הלכה, לא היה שאלה בכלל שמותר לחמם את הבית בחורף, כי זה פיקוח נפש.
כן, ומי שלא יודע, קור הורג הרבה יותר מחום בעולם, גלי חום יכולים להגביר תמותה במקומות שהם לא ערוכים לכך, בישראל כשיש גל חום זה לא באמת משפיע על התמותה, כי בישראל רמת המיזוג פה היא כמעט אבסולוטית. אבל כן, כשגל חום יורד על לונדון או על רומא או ערים כאלה, כמעט אין מיזוג לאנשים בבתים.
אבל כאלה שסקות. או רצפתיות, או ביונקרס, כמו שיש בישראל, בירושלים נגיד.
כן, הם כן ערוכים לקור.
אבל זה מגז.
הם כן ערוכים לקור, הם לא ערוכים לחום. ועדיין הקור הורג בערך פי 10 אנשים בעולם בשנה. כאשר באמת להיות ערוך לחום זה הרבה יותר קל. זה אומר שאתה מתקין מזגנים ומדליק אותם. ולהיות ערוך לקור זה עסק הרבה יותר מסובך, שהרבה יותר קשה להערך אליו. והחורף הם יחוו חורף מאוד מאוד קשה.
יש איזה סיפור של ג'ורדן פיטרסון שאני אוהב, שהוא אומר, למה אין כמעט אלכוהוליסטים בקנדה? אז הוא אומר, מאוד פשוט. אדם הולך לבר, משתכר, לא מוצא את הרכב שלו, או לא מוצא לנסוע הביתה, או שסתם הברמן זורק אותו החוצה, והוא מת בלילה בקור, נגמר, כאילו אין אלכוהוליסטים. מי שמגיע לדרגה מסוכנת של אלכוהוליזם, שהוא מאבד עצמו, והוא נרדם בחוץ, אפילו אם נרדם עם המעיל הכי טוב שלו, הוא פשוט לא שורד את הלילה, הוא מת. וזה הבדל מאוד גדול לעומת קליפורניה, שיש שם מלא הומלסים ברמה מטורפת, מתחת לגשרים, מעל הגשרים, בפארקים ובכל מקום, כי גם אם מאוד מאוד חם, עדיין אפשר לשרוד בחוץ, אבל אם קר אי אפשר לשרוד בחוץ, אתה מת.
כן, הייתי שואל, אבל למה יש הרבה אלכוהוליסטים ברוסיה? כן, אבל...
כן, לא, אבל הרבה מהם מתים. שוב, גם יש טיפול, כנראה יש טיפול אחר בכל אותם מסתובבים ברחובות, אולי יש שם שוטרים שמסתובבים ומרימים או מאירים אותם, ושמים אותם בכל מיני מקומות אינדורס, אבל באמת אי אפשר לסעוד את הלילה וזה.
אוקיי, אז אני חושב שהנושא של רוסיה ברור, אני כן הייתי מוסיף רק שבתקופת טראמפ, הוא דרש מאנגלה מרקל, שהיא הייתה אז הקנצלרית של גרמניה, לעצור את הפרויקט המתוכנן של
צינור גז.
של, כן, צינור הגז השני, נורד סטרים 2, יש כבר צינור גז אחד שהוא עדיין פעיל. אבל הם תכננו להכפיל את הקיבולת. יש שם סיפור קצת מוזר וקצת מלוכלך, שמי שבדירקטוריון של הצינור הזה היה הקנצלר לשעבר, שרודר, שהוא ביחד, הוא גם ידוע כי יש הוא חבר מאוד מאוד טוב של פוטין, והם ביחד מקדמים את הצינור הזה, והם קשרו את האסטרטגיה הרוסית עם כך שהם באיזה ברית כלכלית עם הרוסים, והתלות הכלכלית תייצר להם איזשהו ביטחון אסטרטגי,
כן. כן,
והם חשבו שהרוסים יהיו תלויים בנו בשביל כסף, הם לא יזעזעו את היחסים, יצא בדיוק הפוך, וטראמפ צדק, יש מי מאוד מפורסם של טראמפ, אומר באום למשלחת הגרמנית, שהם יוצרים תלות אסטרטגית, והם צוחקים עליו, והנה עכשיו, מי צוחק עכשיו?
פוטין.
כן, פוטין. אני פרסמתי אגב לפני כמה ימים איזשהו סרטון מ-2010 של פוטין, מדבר מול חדר של אנשים שלו, אני לא יודע בדיוק באיזה פורום זה היה, שהוא מגחך על המדיניות הגרמנית, שהוא אומר, איך אתם רוצים לחיים את הבתים, עם מצי עסקה? גם מצי עסקה אתם צריכים לקנות ממני מהיערות של סיביר. כלומר, עבורו זה תמיד היה הקלף שלו הכי חזק, והנה אנחנו רואים את זה עכשיו קורה, ו הגרמנים עושים סקרים כל הזמן של דעת קהל, כמה אתם מוכנים לעמוד בסנקציות האלה על פוטין, ולא לקנות ממנו אנרגיה וכו וכו, והתיאבון שלהם להניש את פוטין על ההתנהגות וההתפרות שלו באוקראינה, התיאבון שלהם הולך ופוחת ככל שמחירי האנרגיה מאמירים, והחורף מתקרב.
אין להם ברירה.
אין להם ברירה, והם בכיס שלו, ובסופו של דבר אם אין להם איזה טריק, איזה שפן בכובע, הם פשוט ינסו לרצות אותו, ואין להם כמעט כיוון אחר.
האמת, אין להם כיוון אחר. זאת אומרת, בכמה נשאר זמן עד החורף, חורף הקשה, 4 חודשים, 3 חודשים?
כן, והמאגרים שלהם מדלדלים.
לא, אבל גם אי אפשר לבנות תחנות כל כך מהר. אי אפשר להשמיש תחנות גרעין כל כך מהר. זה דורש, שוב, אם אנחנו מדברים על בעיות ההספקה העולמיות, זה דורש לשנע טורבינות ענק ממקומות אחרים שלא משתמשים בהם. סוד קטן, אין מחסנים אדירים של טורבינות ענק, של גז, של נפט, של גרעין, שלא משתמשים בהם. זה פרויקטים שלו לוקח שנים לבנות, אבל רגע לסגור. כל פעם מדברים על זה בהקשר של צהל. אפשר תמיד לסגור 3 אוגדות מילואים. זה בצ'יק, אתה עושה זה בשבועיים וחצי. אבל להקים מוגדה, לך תקים מוגדה.
שנים, כן, שנים של מחויבות על. אז כן, אז הגרמנים בהחלט בבעיה. הם רוצים להחליף את הגז הרוסי בגז אמריקאי שיגיע להם בספינות. עכשיו, מספר הספינות שיש להם את הציוד המתאים, זה משהו שהוא מאוד ספשיאליזד. אני קראתי לאחרונה, יש משהו כמו 630 בעולם, זה לא מסוגל להחליף את התפוקות שהם צריכים.
כן, וגם עוד מקומות בעולם בבעיות
נכון, כל העולם.
הספקה של גז.
כל העולם. עכשיו, נגיד הגרמנים מוכנים לשלם יותר מכולם. זה לא משנה. אין את הספינות. אין את הספינות, אין את התחנות קליטה של הגז. אין את התחנות של הדחיסה של הגז בארצות הברית. כל זה, אין את הצינורות שיקחו מהטרמינלים האלו ויחברו אותך לשוק המרכז. אין. עכשיו הבנתי שהם מנסים לבנות בזמן C, בשנתיים, כמה תחנות קליטה כאלו. אבל הם נתקלו עכשיו בבעיה, הם גילו, הם לא גילו, אבל הם בבעיה אם להוציא לפועל את הדבר הזה, כי יש מעל 1,000,000 טון של נפלים מול החוף שלהם, שעדיין לא פונו מאוד ממלחמת העולם השנייה, ובשביל להקים את התשתיות האלו, הם יצטרכו קודם לנקות, כלומר, שום דבר פה לא יקרה.
זה לא שנייה אחת תיפגע. אם אונייה אחת כזאת, עם כזה מצבור של גז תיפגע מאיזה נפל מטופש מלפני 70-80 שנה, זה הסוף של אותה עיר. זה פיצוץ כמו הפיצוץ שראינו בבהירות של המחל אמוניה.
אתה מדבר על טייסת הים שלך ברמה מטורפת, והם לא ראו צורך להשקיע את המיליארדים שצריך כדי לנקות את הים מהנפלים של המלחמה, ויש שם הרבה, ועכשיו זה הדבר הכי דחוף שהם צריכים לעשות, כדי להקים את הטרמינלים האלה על החוף. שום דבר פה לא פשוט, שום דבר פה לא מהר, זה קל לסגור, מאוד קשה לבנות.
ויש לרוסיה כל אינטרס לגרום לזה שכל התהליכים האלה יהיו מאוד ארוכים, עם הרבה עתירות לבית המשפט, עם הרבה התנגדויות בוועדות תכנון ובנייה, כדי שלא יהיו קורים גרעיניים, ויהיו כמה שיותר אנרגיות לא יציבות, שדורשות תחנות מאוד בזבזניות. מה עם סין?
סין.
יש להם הרבה יותר כסף.
סין, אני לא...
זה יותר תחכום גם.
אתה יודע, אני לא בטוח, אגב, אני לא חושב שהם כאלה חכמים, אני פשוט חושב שהם קצת חכמים מהמערב.
זה לא קשה.
כן, סין זה סיפור יותר מורכב, ויותר, לדעתי, עוד יותר אפל, אפילו מהסיפור הרוסי. סין היא המדינה שהיא בעצם בעולם ירוק, שבו אנחנו עושים מעבר אנרגטי מהיר, לאנרגיות של מה שנקרא New Renewables, שזה שמש, רוח והגירה, כן? שאלו הבלוקים המרכזיים שאמורים לבנות לנו את העולם הירוק העתידי. כל זה יהיה made in China, כן? כבר היום 80% מהפאנלים מיוצרים בסין, חלק גדול מאוד
בווהאן. נכון, במחוז שבו נמצאים האויגורים.
חומר הגלם המרכזי, שזה פוליסיליקון, וכל הפרוססינג שסביבו, מיוצר במחוז לא ווהאן, שינגיאנג. נכון. בצפון מערב סין, המחוז האוטונומי של המיעוט הוויגרי או יוגרי, אני תמיד מתבלבל איך אומרים את זה, מיעוט של בערך 14 מיליון מוסלמים, אתנים סינים, שהם נרדפים על ידי השלטונות כבר עשור בערך באופן מאוד מאוד קיצוני, ברמה שרוב העולם, רוב העולם מכיר במה שקורה במחוז הזה.
קצירת איברים.
קצירת איברים זה נגד הפלון גונג.
כן, וגם שם יש.
פלון גונג והוויגרים זה שתי אוכלוסיות שונות.
כן, כן, אבל המשטר הסיני עושה דברים דומים לשניהם. מה שהם פשוט נמצאים במחנות ריכוז, במחנות עבודה כאלה, ומייצרים פאנלים סולאריים.
נכון, הנקודה היא שהעולם מכיר בכך שמתקיים שם ג'נוסייד, שיש שם מחנות עבודה בכפייה, ששם מבצעים הרבה מהעבודות האלו שקשורים בשרשרת הערך הסולארית, שזה בעיקר לשבור סלעים, להוציא מהם את הגושים שאתה מרסק אותם לסיליקון, ובסופו של דבר מאבד אותם ל-99.999% סיליקון, שזה מה שאתה צריך בשביל הפאנלים האלו. זה כוח עבודה בכפייה, זה כמעט עבדות, וזה הכל קורה במקביל לפעולות שאולי אתה יכול להגיד הכי נוראיות שהיו מאז שואת היהודים, אולי לפחות בהיקף ובקנה מידה, עיקור בכפייה של נשים ויגריות, הפרדה של ילדים ההורים שלהם, אסור להם לדבר את שפת האם שלהם,
חינוך מחדש,
פשוט דברים מזעזעים על אוכלוסיות של מיליונים. ובעצם המיעוט הזה הוא בסופו של דבר ייעלם, וכלומר הם לא נותנים לו, הם לא נותנים להם לעשות ילדים או בכלל להעמיד דור, את הדור הבא. ג'נוסייד, אמנם לא בתאי גזים, אבל באמצעים אחרים. נורא והיום. כל העולם יודע את זה. יש קצת בקונגרס החלטות שאנחנו לא... לעשות סנקציות ולא לקנות את הפאנלים שמגיעים ממוצרים שהגיעו משינגיאנג, אבל הסינים מאוד מתוחכמים באיכשהו
רק לזייף תעודות משלוח, זה לא יותר מזה.
כן, עכשיו אגב, ביידן בעצמו הוציא איזשהו צו נשיאותי שדורס את הסנקציות ונותן החרגה כדי שיוכלו בכל זאת להביא פאנלים סולאריים למרות שיש סנקציות עליהם, שזה שערוריה נוראית, כן? אבל הוא עשה את זה כי אסור לבלום את
ההתקדמות,
את התנופה, וכי התעשייה הסולארית טענה שאם לא יעשו את זה, זה יעצור את כל הפיתוח והתקנות וכו וכו וכו. בכל מקרה,
אני ראיתי אצלכם במושג ירוק שגם המחירים של חומרי גלם עוד עלו, המחירים של הליטיום עלו פי 2, פי 3, פי 10, משהו, אני זוכר, היסטריה.
לא, הליטיום הרבה יותר, זה מאות אחוזים, זה 400-500 אחוז, אני צריך להסתכל, אתה... אל תבקש ממני...
לא, פשוט רואים את הגרף, והגרף מזעזע, ואז אתה אומר שנייה, אז מה יקרה עם טסלה? מה יקרה עם כל הסוללות? מה יקרה עם כל...
הטסלות מתייקרות כל הזמן. אני עם החברים שאנחנו יושבים, אז תמיד אחד מספר לך שאתה יודע, אני רוצה להזמין טסלה, וזה עולה ככה, וזה עולה ככה, וזה עם כל הטבות והסבסודים,
עזרה מהמדינה.
עזרה מהמדינה שיש סביב הסיפור הזה פה ובעולם. כן, העסק הזה מתייקר. יש כל מיני דוחות שאומרים שאם לא יצליחו לרסן את עליית המחירים של ה-EV, אז כל התעשייה הזאת תעצר. אני ראיתי עכשיו שפורד מפטרים אלפי עובדים רק כדי לשמור על הרווחיות של החברה, כי הם כל כך הפסדיים על הדגמים החשמליים שלהם. בקיצור, העסק הזה מבחינה כלכלית הוא מאוד, נגיד, לא עובד, כן? מנסים לדחוף את זה עם הרבה מאוד סובסידיות, ועם הרבה מאוד מלחמה בתחרות מצד הממשל האמריקאי, וזה עדיין לא מצליח לפרוץ למאס מרקט, כי כן, זה מאוד 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 יקר, ומעבר לזה שזה יקר, זה יוצר המון אתגרים טכניים, זה לא כל כך מסובך לקנות, אם יש לך כסף, לקנות טסלה ולשים לעצמך מטען בגראז' אם אתה גר בזה פרוור. כשאתה גר בבניין עם 40 דירות, זה כבר יותר מסובך, כי אתה יש לך איזשהו... יש לי מגבלה של כמה חשמל, ארון החשמל של הבניין, שהוא בעצם תשתית שיתופית, כמה חשמל וכמה צריכה אפשר לחבר אליו. וכשאתה מחבר עוד ועוד ועוד, אתה בסופו של דבר תגיע למצב שהמעלית לא תעבוד, והמשאבות מים לא יעבדו וכו', והבניינים לא נבנו עם תכנון לסיפור הזה, וחברת חשמל לא ערוכה לסיפור הזה.
כן, במיוחד בלילות. זאת אומרת, תחשבו על כל מיני שכונות שינה, שבמהלך היום כמעט ואין אנשים בבתים, ואז צריכת חשמל נמוכה, ואז כולם חוזרים הביתה בערב, גם מתאינים את הטסלות, גם פותחים את המזגן, פותחים את הטלוויזיה, מדליקים את הבוילר, והכל ביחד, והכל בדיוק באותה שעה, ואתה מצפה שהכל יהיה ערוך ומזומן ומוכן, כל החשמל הזה, פשוט עכשיו, אני רוצה עכשיו את כל האנרגיה, כי הגעתי הביתה.
נכון, נכון. אגב, כמעט כל השנה, מלבד מלבד החודשיים הכי חמים של הקיץ בישראל, הפיק הגבוה ביותר של צריכת החשמל הוא כמעט תמיד בשעות הערב אחרי שש, כשכבר אין שמש, כן. אז בקיץ, ביולי-אוגוסט, יש לך פיק שהוא בערך שווה ערך בצהריים, ואז שוב פעם את הפיק של הערב, כי באמת כולם באים הביתה, כולם מדליקים את כל המכשירים, כל המשאבות מים עובדות, כל המעליות, הכל עובד ביחד. ועכשיו גם הם רוצים
ש... ותוסיף לזה את הרכבים החשמליים.
תוסיף את הרכבים החשמליים, כן. אגב, הסוללות לרכבים החשמליים, כל שרשרת ההספקה כמעט, כמעט כולה של כל העולם, היא בסין. לא בהכרח הליטיום עצמו, הליטיום עצמו יכול להגיע מהרבה מקומות, מאוסטרליה, מצ'ילה. אגב, צ'ילה עברה מהפכה עכשיו, מה זה מהפכה? צ'ילה בחרה עכשיו מהפכן סוציאליסט, שרוצה לעשות רפורמה בכל נושא הקריאה שם וכו, כלומר, הרבה מאוד מינרלים שהגיעו מצ'ילה, שהיא ספקית גדולה מאוד של מינרלים, כולל ליטיום, שהיו עושים אותם, יכול להיות בדרכים לא לגיטימיות ולא הומניות, כן? יכול להיות שיש הרבה צדק בטענות של הסוציאליסטים שם, לגבי התנאים, אבל ככה או ככה, מה שהמשטר החדש שם מתכוון לעשות, הולך לייקר מאוד את העלויות, וכל כל הליטיום בסוף, בסוף, אין לך הרבה מה לעשות אותו בתור אבקה, הוא צריך להגיע לך בתור סוללה, ארוזה, עם כל המארז, עם כל האלקטרוניקה, עם כל הזה, וכל זה נעשה בסין. אז כשאתה רוצה להעביר כמה שיותר מהכלכלה שלך לכלכלת חשמל, מבוססת סוללות ומבוססת מצברים של ליטיום, אתה בעצם מחליף כלכלה מבוססת דלקים בכלכלה מבוססת מינרלים ומוצרים מוגמרים תוצרת סין. שהתלות תהיה פה מאוד מאוד חריפה, אם אתה נכנס לאימות עם הסינים, שאני חושב שאין גיאוסטרטג בעולם שיגיד לך שזה לא כמעט ודאות, אם אתה מסתכל על... על כמה עשורים קדימה, לא הרבה עשורים אגב, כן? אתה הולך כאן לאימות שאין לך שום שרשרת הספקה רלוונטית שאתה יכול להחליף. הפנטגון הוציא על זה דוחות שזה סכנה אסטרטגית לכלכלה האמריקאית, שהם אמורים להעביר את השרשרות הספקה בחזרה, אבל כמובן מה שזה יעשה לעלויות, ביחס לעלויות שהסינים יודעים לעשות דברים, אין מה להשוות. האינטנסיביות האנרגטית שאתה צריך על מנת להפיק את התוצרים הירוקים האלו בגרשיים, כן? אם זה פאנלים סולאריים, ואם זה סוללות, ואם זה כל הרכיבים של הטורבינות האלו, זה אנרגיה מטורפת. עכשיו בסין זה פשוט 80-90% תלוי איפה בדיוק אתה ממקם את המפעל, 80-90% מהאנרגיה הזאת תגיע מפחם, והפחם הזה... הוא יפלוט הרבה מאוד, הרבה מאוד פחמן וחמצני, והתערבב בכל האטמוספירה של כדור הארץ, אז במובן הזה, זה לא משנה בכלל איפה ייצרו את הרכיבים, אתה מוסיף למאזן, אתה רק עשית אוטסורסינג, אז אם אתה היית מפיק את זה במערב, בדלק קצת יותר נקי, יכול להיות שהיית חוסה חלק מהפחמן, אבל פה, בגלל שאתה רוצה לדחוף למעבר מאוד מהיר, והפקה של כמויות אדירות של כל התוצרי קצה האלה, המעבר האנרגטי בסוף, מה שהוא יגרום, לפחות בטווח של העשור, או שני עשורים, או שלושה עשורים, שרוצים לתת תפוש עד 2050, זה הגברה של הפליטות פחמן, אלא אם כן לא היית מנסה לייצר את האלטרנטיבה האנרגטית הזאת למה שקיים היום.
זאת אומרת, נגיד אנחנו שואלים את עצמנו כמה זיהום טסלה מייצרת, אז תשובה אפשרית אחת היא אפס, כי היא לא פולטת בכלל CO2. תשובה אחרת היא תשובה אמיתית, שבעצם המפעלים שמייצרים את הסוללות ואת כל הרכב, את כל הרכבים המיותרים נקרא לזה של הרכב, פולטים הרבה הרבה מאוד אנרגיה, גם בתהליך הפקת הליטיום, וגם בתהליך ייצור הסוללות, וגם בתהליך כמובן ההרכבה, וכל התהליכים האלה, הם תהליכים מאוד מאוד מזהמים, שמפעילים מפעלים בסין, שהם מבוססים פחם, ולא מבוססים גז. נגיד, אותו מפעל של פורד בארצות הברית, אז הוא לא מבוסס פחם, אין איזושהי טורבינת פחם, שעובדת ליד בשביל להפיק חשמל, או בשביל להפיק את החום הנדרש. הם משתמשים בגז, משתמשים בדברים נורמליים, וגם הם משתמשים בפחם, אז יש להם ארובות בתקן אמריקאי ולא בתקן סיני סוג ד'.
נכון. ארובות על פחם, על תחנות פחם במערב, הן טובות מאוד אגב, והן מורידות באופן משמעותי מאוד את זיהום האוויר. הן לא סופחות את הפחם.
על זיהום אוויר, לא על CO2.
בדיוק, וזה מאוד חשוב להבדיל, CO2 הוא לא מזהם, CO2 הוא המולקולה שמאפשרת את כל החיים בכדור הארץ, היא גם גז חממה, אבל, כלומר... זה טוב לצמחים, אבל זה כן רכיב כלשהו באקלים.
אנחנו נושמים CO2 עכשיו. כאילו אין שום בעיה עם זה.
אנחנו פולטים CO2, כן.
לא, אנחנו שואפים מדי דקה CO2, ואנחנו פולטים יותר CO2 מאשר שנכנס יוצא. זאת אומרת, נכנס יותר חמצן מאשר שיוצא, ונכנס פחות CO2 מה שיוצא.
ליתר דיוק, אנחנו נושמים 0.04% של פחמן דו-חמצני בכל שאיפה, סליחה, בכל נשימה שלנו, וכשאנחנו שואפים החוץ את האוויר, אחרי שהוא עשה את כל התהליכים הכימיים בדם שלנו, אנחנו פולטים 4% פחמן דו-חמצני. כלומר, מ-400 PPM ל-40,000 PPM. אז אני ואתה עכשיו בחדר...
מזהמים אותו ב-CO2, תתבייש לך.
אנחנו ממלאים אותו ב-CO2, בריכוז הרבה יותר גבוה מה שיש מעבר לחלון פה.
מזל שהחלון פתוח. אז בעצם לסין יש הרבה מאוד אינטרסים, גם גיאופוליטיים, מבחינת התלות של המערב, הם רוצים שכמה שיותר יקנו מהם, כדי שיהיו כמה שיותר תלויים בהם להמשך הדרך. כמו שאם קניתי מרצדס, אז אני אחר כך תלוי במוסך הרשמי של מרצדס, להחלפה של כל מיני חלפים. זאת אומרת, כל מוצר שאני קונה, אז אחר כך התחזוקה שלו, לאורך זמן אני צריך תלות באותו יצרן, אני בעצם שומר אותו לזה שהם יחסים קרובים כאלה ואחרים, וגם הם רוצים כמובן כסף כרגע לתעשיות שמייצרות אצלם, אז יש להם הרבה מאוד אינטרסים לממן קבוצות כאלה ואחרות במערב, או גופים ירוקים כאלה ואחרים שיקדמו את התעשיות האלה שהם מייצרים בבית.
אין ספק שיש פה עניין של תלות כלכלית ותלות אסטרטגית של המערב בסין, ככל שהוא הולך יותר ויותר לכיוון הזה של מעבר אנרגטי. הוא לא יודע להפיק בעצמו את האנרגיה הזאת, אבל יש כאן עוד תוצאה, שהמערב, אתה לא רק הופך אותו לתלוי בעצמו, אלא אתה הופך אותו לפחות תחרותי, ואתה הופך אותו לחלש יותר. שזה שאיפה, אם אנחנו יודעים לקרוא נכון את הסינים, הם רוצים מערב שהוא חלש, שאין לו יכולת להתחרות בהם, כן? ככל שהחשמל באירופה ובארצות הברית מתייקר, המוצרים
שהם... הוא בכלל אנרגיה.
הוא בכלל אנרגיה, נכון? כל דבר שאתה תייקר את העצומות, כן? שאנרגיה היא העצומה הבסיסית של הכלכלה. כל מוצר שאתה תפיק יהיה הרבה פחות רווחי בשוק, כן? ויכול להיות הוא יגיע לרמה שהוא בכלל לא כדאי בכלל להחזיק מפעל של קטרפילר, או של...
בוש, או של קונסטרוקטר, או של כל דבר.
שאם פעם היה שווה לעשות את הדברים האלה בגרמניה, היום אתה סוגר את המפעל, ואגב, זה מפעלים שסגרו, כן, קטרפילר יצאו, וכוח יצרנית האקדחים והנשק, שגם היה למפעל גדול שם סגרה, ויש עוד הרבה דוגמאות, הרבה מאוד מהייצור של הפלדה והאלומיניום, שהם חומרי גלם חיוניים לכלכלה, כן? שהם מאוד מאוד אינטנסיביים באנרגיה, כן? לא שווה לעשות אותם במחירי אנרגיה מסוימים, ואתה פשוט גם את זה תבקש מהסינים. כלומר, אתה מחליש את היכולת של המערב לייצר עבור עצמו את חומרי הגלם, לייצר כלכלה ולתת עבודה ולתת פרנסה על האוכלוסייה שלו, אתה הופך אותו ללא תחרותי ותלותי, וזה נותן לסינים יתרון גאו-אסטרטגי ארוך טווח וגדול.
אז בעצם כמו שדיברנו עם רוסיה, יש בעמותות שגם עם רוב האנשים שם שהם תמימים לגמרי, הם לא איזה אנשים אינטרסנטים שהם בעד סין, אבל או שהם ממומנים או חלקם ממומנים על ידי סין, או על ידי מענקי מחקר, שסין תורמת לאוניברסיטאות בארצות הברית, אנחנו מכירים את זה גם עם מכון קונפוציוס, אבל גם עם מקומות אחרים. סין תורמת הרבה מאוד למחקרים שתואמים לאג'נדה שלה.
סין בוודאי היא שחקן שמאוד מאוד יודע לנצל את הרגישויות של החברה המערבית, והיא עושה את זה הרבה מאוד. לא רק בענייני אקלים, היא עושה את זה בהרבה מאוד נושאים שהם, למשל, היא משחקת על רגישויות של גזע, והיא משחקת על... הרבה מאוד נושאים שהם בטופ אוף מיינד המערבי, אבל גם בנושא אקלים וסביבה, הם באופן ציני מאוד מנצלים את המצב הזה. יש להם בשנתיים האחרונות סכסוך מאוד חריף מול אוסטרליה.
לא יודע, הם קרובים.
כן, כן, כן. והם... ניצלו את האג'נדה הזאת הסביבתית והאקלימית כדי לשים מקלות בגלגלים לאוסטרלים, לפגוע במוניטין האוסטרלי, לפגוע בריבונות האוסטרלי, לנהל את הפארקים הלאומיים שלה והאזורים השמורים שלה. בפרט אני מדבר על מחסום השונית הגדול, אחד מפילי עולם הטבעיים, השונית הגדולה שלאורך החוף האוסטרלי ועולה עוד צפונה לכיוון גינאה, פפואה גינאה. זה נחשב אחד האזורים עם הכי הרבה גיוון ביולוגי בעולם, וכמובן יש שום מוקד של היסטריה סביבתית ואקלימית, שאגב הוא לא מוצדק אבל אפשר להיכנס לזה בנפרד. והסינים הסינים עשו אמבוש לאוסטרלים באום דרך הוועדה של אונסקו, שבעצם מנכסת אזורים שלמים כאזורי מורשת עולמית, ואמרו האוסטרלים לא מצליחים לשמר את את האזור הזה באופן הראוי, ובעצם מנסים לכפות על האוסטרלים כל מיני גופי על שיבואו ו התערבו להם בעניינים, וזה כמובן פוגע ביוקרה האוסטרלית כמדינה שמשמרת הסביבה.
כן, וגם זה גם קרה אצלנו בתל אביב, שאני חושב שהמספר שראיתי בזמנו היה 70% מהבניינים בלב תל אביב, הם מוכרזים בניינים שהם לשימור על ידי אונסקו. אונסקו הכריזה על העיר הלבנה בתל אביב כאחד מפעילי עולם, אתר מורשת עולמי. עכשיו, במקום לקבל את זה כמחמאה, כמו אידיוטים, צריך להבין שמדובר בפיקוח של האום על הבניינים בתל אביב, ואז כשאתה רוצה להתחדש, אתה רוצה להוריד את מחירי הנדלן, אתה רוצה להרוס איזה בניין ישן, כי אין לו ערך אומנותי. זה לא מדובר פה זה בניין מאוד מאוד מיוחד. בפגודה, שזה בניין מפורסם ליד רוטשילד, באחד העם, שנקרא פגודה, הוא מאוד מאוד יפה, ואולי שווה לשמור עליו. אבל זה אמור את שיקול שמועצת עיריית תל אביב עושה, האם לשמור על הבניין או לא לשמור. במקום זה, אונסקו הכריזה על כל הבניינים, או על 70% מהבניינים בתל אביב ההיסטורית, כראויים לשימור, גם אם חלקם הם חורבות, ואין להם שום ערך אומנותי, שום ערך אסתטי, ובמקומם אפשר לבנות בניין גבוה, עם הרבה מאוד בתים חדשים, לאנשים שרוצים לגור בתל אביב, למשפחות צעירות, והיום אי אפשר לעשות את זה, כי אונסקו מפקחת לנו על הבניינים במרכז תל אביב.
אתה רואה את המגמה הזאת בעולם שהולכת הולכת ותופסת תאוצה. אז זה מאוד מזכיר את מה שקורה למשל עכשיו עם מה שקורה בהולנד. אני לא יודע אם אתה מכיר את המחאת החקלאים בהולנד. סיפור מאוד מאוד גדול שהתקשורת מיינסטרימית כמעט ולא מדברת עליו. הממשלה ההולנדית מקדמת עכשיו איזושהי חקיקה דרקונית שהולכת לפגוע באופן אנוש בחקלאות ההולנדית. הולנד, למי שלא יודע, היא יצואנית המזון מספר 2 בעולם, מדובר במעצמה חקלאית
למרות שהיא מדינה קטנטונת.
מדינה קטנטונת, שאגב היא מתחת לפני הים, למי שמאוד דואג שהים יחסה את כולנו ואין, לא נשרוד את זה. עם קצת סחרים כנראה אפשר לחיות גם בהולנד, עם כל הקושי. מעצמה חקלאית אדירה, מייצרת הרבה מאוד מהגידולים ומהבשר של אירופה. ובהולנד יש עכשיו מחאה מתמשכת, זה כבר כמה שבועות, אולי אפילו כבר חודשים אפשר לומר, של החקלאים נגד הממשלה. הממשלה מנסה להעביר חקיקה דרקונית כנגד החקלאים וההשפעות שלהם על טיב הקרקעות. בעיקר הם מתמקדים בחנקן. חנקן
שווה דשן.
שווה דשן ושווה גם גידול בעלי חיים. אוקיי? הרבה מהפסולת בעלי חיים היא עמוסה בחנקן, ואחרי זה צריך לטפל בזה ולסלק את זה באופן סביבתי וכו וכו. בכל אופן זה מייצר חנקן. אגב, חנקן הוא אחד הנוטריאנטים שכל הצמחייה בעולם מאוד שמחה לקבל.
למה? זה 70% מהאוויר? זה חנקן.
יותר. הרבה יותר. אז כן, אתה יכול לומר, כשאתה ממלא מאוד את הסביבה בחנקן, אתה מקבל תופעות של דרדור אקולוגי, בגלל שיגדלו כל מיני צמחי פרה וכו' וכו' שאתה לא רוצה. אבל האג'נדה הזאת היא כמובן מוגזמת לחלוטין, ובהשוואה להשפעות הכלכליות שלה, שלפי הערכות חצי מהחקלאות ההולנדית, לא תתאפשר בכלל אם הרפורמה הזאת מיושמת. 30% מבעלי החיים למאכל שהם מגדלים שם מהעדרים יצטרכו לחסל אותם. אזורים שלמים לא ניתן יהיה לקיים בהם חקלאות, כי הם מגדירים שחייבים לצמצם את החנקן שם באיזה 95%. יש להם מין מפה שהם פרסמו. החקלאים יוצאים למאבק, ואגב הממשלה אומרת, איפה שלא יתאפשר לקיים את החקלאות אתם תמכרו את הקרקעות ל הממשלה. החקלאים רואים בזה ניסיון שהוא דרקוני, לא סביר, בלי היגיון אקולוגי, להשתלט על הקרקעות שלהם, כן? ולנשל אותם מהפרנסה שלהם והקרקעות שהם מחזיקים הרבה מאוד שנים. והטענות של הממשלה ההולנדית היא שהם עושים את זה במסגרת תוכנית על של האיחוד האירופאי שנקראת נטורה 2000. נטורה 2000, תוכנית שאמורה לשמר שטחים טבעיים, התוכנית אמורה לשמר 18% משטחי האיחוד, כאשר הולנד היא מוקד של של התוכנית הזאת. עכשיו יש הרבה מאוד סיפורים שאני לא יודע לאמת או לא לאמת, שיש בכלל תוכניות מתאר שלמות כבר של הממשלה, שהאזורים שהיום הם לחקלאות אמורים להיות מיושבים בשיכונים עבור מאגרים שהם רוצים להכניס למדינה ולהגביר את ההגירה למדינה, והחקלאים רואים שהולכים לעשות את זה על הגב שלהם. אני לא יודע כל כך לאמת מה נכון פה ומה לא, אני כן יודע שהם הולכים לפגוע קשות בחקלאות ובייצור המזון, והם עושים את זה בזמן משבר מזון עולמי, והם עושים את זה בשם אג'נדה שהיא על-לאומית, היא יורדת מהשמיים, יורדת מהאולימפוס.
כן, אמרת תוכנית על, אמרת הכל.
כן, אז אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד דברים, וגם אקלים, אקלים וסביבה בכלליות, הבעיה עם האג'נדות האלו שהן נוטות להיות גלובליות, והן נוטות לרדת עלינו מהאולימפוס, מאיחוד אירופאי,
מהאום,
פורום העולמי הכלכלי, ה-World Economic Forum, שאחרונה שומעים עליו יותר ויותר, שזה משהו טוב אגב, זה פורום עולמי שמרכז הרבה מאוד אליטות כלכליות, והוא בשיתוף פעולה הדוק עם האום, וגם הוא עוסק באובססיביות בקידום של אג'נדות האלו.
אתה אומר ששומעים עליו יותר וזה טוב, בגלל שטוב ששומעים עליו, לא בגלל טוב שהוא מגדיל את הפעולות שלו. עד עכשיו הוא פעל מאחורי הקלעים, פעל מקבלי החלטות, ולא שמעו עליו. אז בבין בפרק הזה דיברנו על האינטרסים הגיאופוליטיים, ועל כל המשחק הבינלאומי הזה שמתרחש לנו מאחורי הקלעים, שבעצם הם מפעיל הרבה מאוד, גם אידיוטים שימושיים וגם אנשים באמת עם כוונות טהורות, שהם בסך הכל מעוניינים להציל את הסביבה ולהציל את כדור הארץ, אבל הכסף הרבה פעמים והקידום של המטרות שלהם מגיע בכלל מגורמים זרים, שתמימות רחוקה מהם כמזרח ומערב.
זרים ולא זרים, לא חסרים גורמים בתוך המערב, סך הכל...
כן, אבל הם לפחות יותר תמימים, זאת אומרת, אם אמריקאי כלשהו מקדם אקלים, הרבה פעמים הוא יותר תמים מאשר רוסיה או מסין.
כן, אבל אני חושב שמי שגם נמצא על הרכבת הזאת, עבור הכסף הגדול שיש מאחוריה, אני לא הייתי קורא לו תמים.
כן, כן, דיברנו על גורמים כאלה. כן. גורמים של חברות אנרגיה, שגם להם יש רווח מאוד גדול מקידום של אנרגיות ירוקות, כמובן למול האלטרנטיבה, היותר זולה, היותר בטוחה, יותר...
דיברנו על חברות האנרגיה המסורתיות, ולמה כן. הם גם על העגלה הזאת, והם מדברים ירוק, אבל יש גם הרבה חברות שהן חברות אנרגיה ירוקה, וכמובן אנחנו מדברים פה על... מיליארדים רבים, אם לא טריליונים, כן, שהולכים לצאת על הסיפור הזה, ואם המערב הולך על מהלך של מעבר אנרגטי, כמו שאנחנו שומעים, שאנחנו חייבים לעשות עכשיו ומיד, אנשים צריכים להבין, מדובר פה על הצ'ק הגדול ביותר שאי פעם נמסר למישהו אי פעם, כן, והולכים לממן את זה עם הדפסת כסף ומיסוי כבד מהציבור הכללי, לגורמים שהולכים ליהנות מהסובסידיות האלה שמובטחות להם עשרות שנים קדימה, מהמחירים האלו שהממשלות מתחייבות לקנות מהם את החשמל. זה כלכלה שלמה שהממשלות בעצם הולכות לקדם, ויש הרבה מאוד כסף, ואין ספק שיש הרבה מאוד אינטרסים כלכליים מאחורי הסיפור הזה. ושוב אני אומר, רוב מי שמקדם את זה, הוא עושה את זה כי הוא חושב שזה הדבר הנכון וטוב לעשות, ורוב האנשים הם פשוט טועים בתמימות, אבל זאת טעות שתעלה ביוקר, והם לא רואים את האינטרסים הנוספים שדוחפים אותם לסיפור הזה.
אז בנימה אופטימית זו, מה שווה לעקוב אחרי מושג ירוק?
בטלגרם.
בטלגרם, כן, ערוץ ללא צנזורה, של אף אחד. האמת היא, זה של הרוסים הטלגרם, אולי גם שם תהיה צנזורה מתישהו?
הוא לא של הרוסים, הוא של בעלים רוסי, שהוא עשה את זה כדי שפוטין לא יוכל להשתלט על מה רוסים אומרים, והוא מחזיק את השרתים שלו לדעתי איפשהו במפרציות, אבל זה סוד לדעתי, זה מסתירים את השרתים שלהם.
יאללה, הכי טוב.
הוא מממן את זה מכיסו, ועכשיו הם הוציאו טלגרם פרימיום, אגב, כדי לי...
קצת להחזיר את ההשקעה.
כן, כן.
יופי, תודה רבה.
תודה רבה, תמי.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.